מכל ה-40 שנה שמשה רבינו מנהיג את עם ישראל במדבר, יש בפרשתנו את מעשה המנהיגות הגדול ביותר. והיא כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. תארו לכם איזה מעשה מנהיגות. הקדוש ברוך הוא לא מצווה לשבור, החלטה של משה עצמו. כנסו רגע לרגשות, להרגשה. זה לא נובע מאיזה אימפולס, זה לא נובע מאיזשהו רגש, זה על המקום הבנה ממה נגרם החטא ואיך מעשה שבירת הלוחות יזעזע ויתקן את החטא במידה מסוימת. ואני מבקש להסביר היום בשיחה מה משה חשב, איך הוא ניתח למה בני ישראל 40 יום אחרי קבלת תורה עושים מעשה נורא כזה, ולמה הוא מחליט במקום לשבור את הלוחות. שאלה נוספת שמתבקשת, הרי כשהוא נמצא בשמיים הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רב כי שיחת עמך, שרו מן הדרך, עשו להם עגל מסכה. אז הוא כבר יודע לחטא, הוא יודע כבר שהם עשו את העגל, ובכל אופן הוא מחליט לקחת את הלוחות ולתת להם. הוא לא לקח כדי לשבור. אז מה השתנה? מה פתאום כעת הוא מחליט לשבור את הלוחות? בסוף פרשת ברכה, וזאת הברכה, משפטים אחרונים מדברים עוד על משה רבינו. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעו, לכל עבדיו, לכל ארצו, לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י, מה זה המורה הגדול שעשה משה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. המילים האחרונות של התורה אומרות, הגדלות של משה היה שבירת הלוחות, שנאמר והשברה לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת יישר כוח ששיברת. אז התורה משבחת בסוף את משה, המשפט האחרון שלה שבר את הלוחות. וזה כאילו צוואה, זה סוף התורה. היינו מצפים שהתורה תגמור באיזה אני מאמין, באיזה הצהרה, באיזה סיום שמסכם את כל התורה. כן, שבירת הלוחות מסכם את כל התורה. איך? מה קורה פה? למה זה נבחר להיות הדבר האחרון שהתורה מדברת עליו? זה לכאורה בושה לעם ישראל, חטא לעם ישראל, ככה לסיים את התורה בדבר כזה? נביא בבקשה מספר הסברים, ולפי כל הסבר כמובן נדון מה זה אומר לנו, לעבודת השם שלנו, להתפתחות שלנו, ללימוד שלנו. קדוש, השם רוצה לחלוץ את עם ישראל ולהקים עם משה דור חדש. וישב משה אל השם ויאמר, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, ואתה אם תשא מחטאם ואם אין מכן הנה מספריך. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה קורא לזה אלוהי מסכה ואני קורא לזה אלוהי זהב. ובגלל שאני קורא לזה אלוהי זהב, לכן אני מבקש ממך שתמחה להם, ואתה אם תיסח את הטעם, ואם לא, מחייני מספריך, כי אתה צריך לסלוח להם. מה זה משנה איך קוראים לזה? מה זה משנה אם קוראים לזה אלוהי מסיכה או אלוהי זהב? בכל מקרה זה עבודה זרה. יש פה רשי לא יאומן. רשי בנוי על הגמרא בברכות למד ב' יום הפיוו. אתה יודע מה משה אמר לקדוש ברוך הוא? אתה הוא שגרמת להם שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו שלא יחטאו? משל למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו ומקשתו ותולה לו כיס בצברו, מקשת אותו ומעמידו בפתח בית זונות, מה יעשה הבן שלא יחטא? איזה האשמה על השם. אתה גרמת לחטא. אתה כמו אבא שגרמת לבן שלך ואימנת אותו על פתח של בית זונות וקישטת אותו ונתת לו כיס, כסף. חשבת שהוא לא יחטא? אתה נתת להם זהב וכל חפצם. חשבת שהם לא יחטאו? איזה מין האשמה זאת? אז מי חטא? אז השם חטא? השם לא בסדר? ואם באמת אלוהי זהב נוצר כי היה להם זהב, אז למה באמת השם נתן להם זהב? אני מבקש להסביר את רשי בשלוש אופנים, ואני חושב חבר'ה, כל אופן יש לו המון מה להגיד לנו. אנחנו לא לומדים היסטוריה, לא לומדים חטא העגל, אנחנו לומדים מסרים של התורה לבניית האישיות. אתה יודע מה עשית כשנתת להם זהב? שימו לב, את הזהב הם קיבלו פעמיים, נדבר על זה תכף בהמשך. פעם אחת לפני שהם יוצאים, פתאום כל אחד הולך למצרים במכת החושך ולוקח ממנו, ומשה לא רוצה את זה, לכן הוא אומר, ייקח נע. השם כאילו מתחנן למשה, תגיד להם לקחת. ופעם שנייה בקריאת ים סוף, שכל הזהב שעל כל הסוסים צף למעלה. אתה יודע מה עשית כשנתת להם זהב? אני מקווה להתחיל עם הפירוש הראשון. אתה יודע מה עשית כשנתת להם מן, כשנתת להם סלב? אתה יודע מה עשית כשנתת להם מתן תורה עם אש מן השמיים וכל שופר וכל העולם מזדעזע? אתה יודע מה עשית כשיצרת 10 מכות במצרים? אתה גרמת לבני ישראל שהם לא צריכים להתמודד עם שום דבר. הכל יש, הכל ברור, אין צורך בעבודה. השם קיים או לא? מה השאלה? השם דיבר אלינו בהר סיני, מכות מצרים. לדאוג לאוכל? יש מן, יש סלב. כסף? יש זהב. 9 חמורים, כל אחד יצא ממצרים. אין שום התמודדות, אין שום עמל, אין שום עבודה, כל היום לא עושים שום דבר. בטלה גדולה. אתה יודע השם מה זה גורם? זה גורם שלא יודעים להתמודד עם בעיות. זה גורם לרדידות, זה גורם לשטחיות. זה גורם שברגע שיש את הבעיה הכי קטנה, סוף העולם. כי אני לא התמודדתי אף פעם עם כלום. נכון, יש לך סיבה. אתה רצית שהדור הראשון יראה את השם, שכל כל הדורות הבאים יחזרו לאמונה הברורה שהייתה דרך ליל הסדר, דרך מסורת, דרך סיפור הניסים. לכן עשית את כל זה, כדי שהדור הראשון לא יצטרך להתמודד, אלא יראה שהאמונה בהשם היא קשורה לראייה. אני מבין למה עשית את זה, אבל אל תחשוב שאין לזה מחיר. לכן ברגע שבני ישראל חושבים שמשה מת, חרב עליהם אלוהם. הם מרגישים שהם לא יכולים להתקשר אל השם, הם לא יכולים לדבר אל השם, הם צריכים לתווך. למה? מה עם מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ברוך אתה השם? למה הם לא מרגישים את האתה? כי הם לא מרגישים שום כוח, הם אפס, כי הם לא מתמודדים, הם לא עושים, אין עמל, אין קניין, אז הם אפס, אז בלי מתווך הם לא יכולים. אז הם רצים 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 ועושים עגל, שזה יהיה המתווך, כמו שמסביר הכוזרי, והם רוקדים לפני שהם רואים שזה בכלל עובד. כי הם לא רגילים לעומק, אז הם לא בודקים, אז הם לא חוקרים. יש פתרון? יופי, נרקוד. אז אתה גרמת לזה, אז זה חלק נובע ממך, לכן אתה צריך לסלוח. זה ההסבר הראשון ברש"י. מה זה אומר לגבינו? הישיבה לקחה על עצמה דרישה של עמל גדול של התלמידים ללמוד שלושה סדרים רצוף לגמרי. סדר ראשון עיון, להבין דברים עד הסוף בעומק, בשורש המחלוקת, בנפקמינות. זה דורש עמל גדול, ולפעמים בחור אומר לעצמו, למה אי אפשר יותר פשוט? למה אי אפשר לפתוח שוטנשטיין, לקרוא שוטנשטיין, אני ידע, הוא עשה לי את העבודה, אני אקרא, אני אספיק יותר, אני רוצה ללמוד, אבל למה בקושי? למה שזה לא יהיה קל? אם זה קל אז אין קניין תורה, אם זה קל אז התורה לא חלק ממך. והמטרה העיקרית של הישיבה זה לא רק שתדע במציע, המטרה העיקרית של התורה שיהיה לך תהליך נפשי של קניין תורה, וזה רק בא עם עמל גדול. זה המסר לפי ההסבר הראשון, זה מה שמשה רבינו אומר, אתה גרמת שלא יהיה עמל, רק שאין עמל יש משברים, כי אין קניין, וזה חטא העגל. לכן הוא קורא לזה אלוהי זהב. אתה הבאת להם זהב, אתה הבאת להם את כל הכסף, הבאת להם אוכל, הבאת להם ניסים, הבאת להם הכל, הם שום דבר לא צריכים לעשות. אז כשאין עמל, אין קניין. ואני מדגיש את הדברים, חבר'ה, בגלל תרבות המערב. תרבות המערב מקדשת את התוצאה. כמה שיותר להביא לך את הדברים בצורה יותר נוחה, תן האצבעות ללכת במקומך. אל תלך, רק תחייג, רק תדבר, הכל יבוא. יש שליחים, יביאו לך, אתה לא צריך לתרוח. יש תור בבנק ויש אל תור בבנק, יותר מהר. כספומה, תחכה בחוץ, קבל את הכסף, אל תדאג, הכל בסדר. כמה שיותר לעשות לך את הדברים קל, מהר ותוצאה. ובתורה ובחינוך אין לא קל ולא מהר ולא תוצאה. יש עמל וקושי, וכך קונים. אז למה משה שובר את הלוחות? כי משה רוצה להודיע גם לקדוש ברוך הוא וגם לבני ישראל, מתחילים דרך חדשה, השגחה אחרת על עם ישראל. עד עכשיו היה לוחות ראשונים, לוחות ראשונים הכל יורד משמיים, לוחות ראשונים אין שכחה, לומדים משהו פעם אחת יודעים אותו. אנחנו מתחילים כיוון חדש, לוחות ראשונים האותיות תמיד עומדים בנס, האמצע של המם, כי זה היה, הכל היה חקוק, האמצע של המם עמדה בנס.
אנחנו מתחילים דרך חדשה עם לוחות שניים. יש שכחה, ולכן זכיחים הרבה עמל, כדי שאדם יהיה לו סיפוק בלימוד הוא צריך הרבה חזרות. ובלוחות שניים מסביב לעשרת הדיברות היו את כל תורה שבעל פה, כדי שאדם ייצור ויחדש ויעמול, וכך יקנה תורה על ידי חידושים, על ידי יצירה. ומשה רבינו פוסל את הלוחות, ולא הכל מגיע משמיים. איך אומר הנציב? השתתפות עמל האדם בסייעת הדשמיה. תראו מה כותב רב שמעון שקופ בהקדמה שלו. כדאי בכלל, הקדמה מאוד מאוד חשובה של כמה נושאים. אני מאוד מאוד מציע לכל תלמיד בישיבה שירד לאויצר, ייקח שערי יושר חלק א' וילמד את ההקדמה. אומר רב שמעון שקופ בהקדמה שלו לשערי יושר, בהשקפה הראשונה עניין סתום מאוד. הייתכן שמשה רבינו היה חושב שבשביל שעשו ישראל את העגל יישארו בלי תורה? למה הוא שובר לוחות? הוא רוצה שהם יישארו בלי תורה? והיה ראוי לו להמתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשוברם לגמרי. והנה חז"ל קיבלו שסגולה מיוחדת היה בלוחות ראשונות. אומרת הגמרא באירובין, מאי דכתיב חירות על הלוחות, אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראל. היינו שהייתה סגולה בהם, שאם למד אדם פעם אחת היה שמור בזיכרונו לעולם. ועניין זה הרגיש משה רבינו שעלול להיות תלול הקודש נורא מאוד, חילול הקודש נורא מאוד. אם אדם לא יהיה לו עמל יהיה חילול הקודש. הזדמן שיהיה איש מושחת ומגועל במעשים רעים, במידות רעות, אבל הוא בקיא בכל חדרי התורה, כי הוא למד זה פעם אחת והוא זוכר. לכן הוא שובר את הלוחות, כדי שיהיה עמל התורה. עמל התורה יעדן את האדם, יהפוך אותו להיות עדין יותר, יהיה לו מידות טובות יותר, כי יהיה לו קניין תורה, ולא יהיה מצב שיש אנשים מגועלים עם מעשים רעים, עם מידות רעות, שיודעים את כל התורה. אבל השניות שהיו מעשי אדם היו מתקיימים רק בתנאים ונדרים. וכפי הכשרתו בהכנת הלוחות כן תהיה קבלתו. ברגע שיש לוחות שניים אתה יודע לפי מה יהיה לך תורה, כמה תורה יהיה, כמה שתעמול, כמה שתכשיר את עצמך, לא אם תקרא משהו פעם אחת. רק אם תעמול תקנה תורה. ולכן הוא סובר, כדי שלא יהיה אנשים שיודעים ידע אבל בפנים הם לא קשורים להשם. לכן הוא שובר, כדי שיהיה עמל התורה. וכשיש עמל התורה אז יש גם מידות נכונות ויש מעשים טובים. לכן משה רבינו שובר את הלוחות. נסכם. הסבר ראשון, משה רבינו אומר להשם, בגלל שהבאת להם הכל זהב וכל צורכיהם, לכן גרמת להם שהם לא יודעים להתמודד, ואי ההתמודדות גרמה לך את העגל, לכן אתה צריך לסלוח, כי אתה השם, כמובן גם הם, אבל זה נובע ממך. והשם עשה את זה כי הוא רצה שהתשתית תהיה כולה אמונה, התשתית תהיה כולה ראיית השם, אבל זה גרם לקלקול, יש לזה מחיר. ולכן שבירת הלוחות מתחילים דרך חדשה. באים לארץ ישראל, אין מן, אין סלב, אתה עושה, אתה יוצר, אתה מקיים. יש לפעמים חבר'ה שחושבים, טוב, נכין חצי סוגיה, את הפשט פה נקבל בשיעור. אבל לא מבינים שזה טעות. כי אולי את הפשט הם ידעו, אבל אם הם לא עמלים לבד, קניין תורה לא יהיה להם.
לכן אני קורא פה לעבודה, ליצירה, לעמל, שלושה סדרים רצופים, כי רק כך התהליך הנפשי של קניין התורה יקרה, והגדלת הנשמה של האדם יקרה. ואם יהיה לו רק ידע, זה לא יקרה. הסבר מספר 2. אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא, למה משה רבינו קרא לזה אלוהי זהב? אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, וזה היה חסרון הנפש, ובני ישראל נחסר נפשם בגלל הזהב, וזהו אחד מטענות שבהם מזכה האדם ליום הדין, כי בעשותו החטא לא ידעתו שלם, והגם שיענס על אשר גרם לעצמו החיסרון במחשבות הכיעור, אף על פי כן לא ידמה לאם יהיה נידון על מעשה הרע בדעתו השלמה. בבית דין, במשפט, יש הרבה פעמים הוא לא קשיר לדין אותו, נכנסה בו רוח שטות. אתה יודע מה קרה כשאתה הבאת אליהם כל כך הרבה זהב? תחשבו חבר'ה על הפסיכולוגיה של האדם. הוא היה עבד, פתאום תוך שבוע הוא נהיה מיליונר. זה מתחיל באותו לילה, הוא הולך למצרים, הוא לוקח את כל הזהב שממנו כל החיים, הכל נהיה שלו. הוא יוצא עם 9 חמורים, קריאת הים, עוד. הוא כל הזמן מתעסק עם זהב, וההתעסקות עם זהב הופכת את זה למטרה, וזה גורם להנמיך את האדם. כי כשאדם לא עוסק בנשמה שלו, אדם מתעסק בעיקר בגוף, לא עוזר כלום, נכנס רוח שטות. לא היית מביא זהב, לא היה רוח שטות. הבאת זהב, יש שטות. הם קוראים לזה אלוהי זהב. כן, לפי ההסבר הראשון, אני שאלתי, הרי משה ידע מהחטא, למה הוא שובר? לפי ההסבר הראשון הוא שובר כי כשהוא ראה את הריקודים, הוא ראה כמה הם לא עמילים, הם לא חושבים, הם לא עמוקים, הם רוקדים לפני שהם בודקים עם השם מסכים שזה יהיה מתווך. לפי ההסבר השני הוא שובר את זה כשהוא מבין שזה אלוהי זהב ולא אלוהי מסכה. הוא מבין מה קרה כשהבן אדם מתעסק בעיקר בגשמיות כל היום. הם בטח כל בוקר ספרו כמה זהב יש, וזה, ואחד דיבר עם השני, זהב, זהב, זהב. תחשבו על הפסיכולוגיה, מה קרה להם בשבוע? יש מחקרים שמי שזוכה בהגרלות גדולות, כל החיים שלו נהרסים. פתאום אין ערך לעבודה, הוא יש לו כל כך הרבה כסף, מה הוא צריך לעבוד את היום-יום? פתאום הוא רואה את האנשים האחרים, מסכנים, אין להם כסף. כל העולם הערכים שלו משתנה. יש מחקרים שלמים שאנשים שזכו בהגרלות כל החיים שלהם נהרסו. העיסוק בזהב גרם שהם הסתכלו על הזהב כאלוקים, לכן הם קוראים לזה אלוהי זהב. הם הפכו את הכסף למטרה במקום להיות אמצעי. אז הם נמיכו את עצמם, הם כבר לא רוחניים, ולכן הם חוטאים. ולכן משה שובר את הלוחות, כדי שיהיה טראומה, כדי שיסביר להם, שהם יבינו כמה זה נורא כשאתה עוסק בגשמיות. אין גשמיות, הנה אפילו לוחות זה גשמי, שוברים. איך אומר הנשך חוכמה? האותיות פרחו באוויר, נשאר רק לוחות, רק גשם בלי רוחניות. משה רבינו רואה האותיות פרחות באוויר, הוא נשאר עם לוחות פיזיים,
פיזי, בלי רוחניות לא שווה כלום, שוברים את זה. זהב, אם זה לא רוחני, זה לא שווה, זה מקלקל. מפה נוצר אלוקי זהב. לפני שבועיים הבאנו בשיחה שהשם ברא את עצי השיטה בגלל שהוא רצה לגנוז אותם, בגלל המעשה זנות שהם גרמו. באותו מדרש מופיע שהשם רצה לגנוז את הזהב, כי הוא ידע שהזהב יגרום לחטא עגל. אז למה באמת הוא לא גנז? ולמה הוא נתן זהב לבני ישראל? אז כתוב במדרש שהזהב הוא למשכן. כן, כסף זה לא דבר רע, שאלה אם אתה רואה אותו כאמצעי לרוחניות או כמטרה. כשאתה לוקח אותו למשכן, לכן המשכן הוא תיקון לחטא העגל. אתה לוקח את הזהב כאמצעי לרוחניות. כשאתה הופך אותו למטרה, כשאתה מתעסק בו לא לרוחניות, יש רוח שטות. אז יוצא שמשה רבינו שובר את הלוחות כי נשאר אצלו רק גשם בלי רוח, כי האותיות פרחו באוויר, כך כתוב במדרש הגדול. וכשהאותיות פורחות באוויר אין טעם, גשמיות בלי רוחניות אין איזה טעם. אמר רב מאיר, כמה שראה משה מה שעשו ישראל, מיד הביט בלוחות וראה שפרח הכתב והשליחן לארץ. אז הוא רוצה בני ישראל, הקדוש ברוך הוא, להגיד להם, תדעו לכם, השם נתן גשמיות לעולם כדי שנקדש את החומר, כדי שנהפוך את זה לרוחניות. אתם לקחתם את הזהב והפכתם אותו לאלוקי זהב, הפכתם אותו למטרה, הפכתם אותו נגד השם. גשמיות כשהיא לא עם רוחניות לא שווה כלום, שוברים אותה, שורפים, לכן הוא שורף את העגל. יש פסקה ברב קוק באורות, פסקה חזקה מאוד, לא יאומנת. אומר הרב קוק באורות, לולי חטא העגל היו האומות יושבות ונותנות את ארץ ישראל לעם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא עליהם והיה מעורר בהן יראת הרוממות, ולא הייתה שום מלחמה, והיה ימות המשיח, רק החטא גרם. אתם יודעים למה יש פיגועים? צריכים להתפלל פה לרפואה שלמה לאותו אחד שנפגע היום בגוש עציון. אתם יודעים למה יש פיגועים? אתם יודעים למה לא כל העולם נותן את ארץ ישראל לעם ישראל? בגלל חטא העגל, כך הוא כותב הרב קוק. מה פשט? אני יודע, המלאק צינן את האמבטי, גרם לעוד עמים להילחם, אבל מה חטא העגל קשור לעמים? עד חטא העגל העמים ראו את עם ישראל כעם רוחני, כשונה מהם. אנחנו מתעסקים בחומר, הם מתעסקים ברוחניות, לכן ארץ ישראל של רוחניות מגיע להם. פתאום עם ישראל מתעסק עם זהב כל היום. אבל כבר דומה לנו, אז עכשיו יש לנו ויכוח, יש לו יותר זהב, לי יש יותר זהב. ברגע שהוא דומה אני נלחם בו, כבר יש מחנה מסוטף להילחם, הוא כבר לא רוחני. ממילא ארץ ישראל שרוחנית לא צריכה לבוא אליו, כי הוא לא רוחני. הרוח שטות גרמה שהוא דומה לי, הוא דומה לי, אני נלחם בו, במחנה משותף. לכן אומר הרב קוק, אם לא היה חטא העגל, כל העולם היה חושב שעם ישראל הוא רוחני, הייתה לו השפעה, היו מכירים אותו, מעריכים אותו. הרבה פעמים אנחנו חושבים שלקרב מישהו אנחנו צריכים לרדת אליו, בדיוק הפוך. תקרין רוחניות, תקרין ערכים, תקרין שלמות, אנשים ירצו לבוא אליך. תרד אליהם, אז הם לא יעריכו אותך. כמובן, צריך לדאוג כל מקרה לגופו, מה נקרא לרדת, מה לא נקרא לרדת. אבל כעיקרון, כמו שדיברנו על הדבר הראשון, שיש פה מסר ענק לנו של עמל התורה, לפי ההסבר השני שאני מבין, אני חושב שיש פה מסר גדול מאוד. הרבה פעמים אנחנו חושבים אפשר גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, גם להתעסק בגשמיות, עוד פעם, אני לא חושב שכסף לא חשוב, אבל רק בתור אמצעי לרוחניות, רק בתור חלק מעבודת השם, גם נראה את זה, גם אין דבר כזה. אתה רואה משהו שלא בסדר, תדע לך, רוח שטות עליך, ישר היא מנמיכה אותך. זה מה שקרה לבני ישראל, התעסקו עם הזהב, ישר הנמיך אותם. אל תשלה את עצמך שאתה יכול לראות משהו שאסור לך לראות, ואתה תישאר ברמה הרוחנית אותו דבר. אל תשלה את עצמך שאם הפרופורציה בין גוף לנפש לא יהיה נכון, והנפש לא יהיה העיקר, והגוף הוא מסגרת והוא כלי לעבודת השם, אל תשלה את עצמך שלא יהיה לך רוח שטות. זה הצוואה של סוף התורה. הצוואה הראשונה, עמל התורה. לכן זה נמצא בסוף התורה, כי מיד אחר כך בתורה שבעל פה. בתורה שבעל פה כל מהותה הוא עמל התורה. לכן גמרנו עם התורה שבכתב. עכשיו יוצרים, עכשיו מחדשים, עכשיו המילים. לכן הצוואה של שבירת הלוחות, לפי ההסבר הראשון שהבאנו, נמצאת בסוף התורה. זה המשפט האחרון שמסיים את התורה שבעל בכתב, ומתחיל את התורה שבעל פה, שכל מהותה הוא עמל. וההסבר השני הוא צוואתה של תורה, כי תורה ניתנה לאדם ולא למלאכים, ואדם עוסק עם חומר, וזה טוב שהוא עוסק עם חומר, הוא צריך לעסוק עם חומר, זה חלק מיהודו, מתפקידו. איך אומר הרב קוץ, אנשי קודש תהיו לי, לא מלאכי קודש. אבל השאלה אם הוא יודע לקדש את החומר, או שזה נהפך להיות אלוקי זהב. שלוש סיבות, ובזה אני אסיים, למה השם הביא להם כל כך הרבה זהב. אמרנו סיבה ראשונה, כדי שיבנה המשכן. סיבה שנייה, אומר הרב קוק, למה השם כבר מבטיח לאברהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? כי אם הוא לא היה מביא להם זהב, כל העולם היה מתייחס אליהם כמו עבדים, ואז הם לא היו יכולים להיות אור לגויים, הם לא היו נפחים להיות דוגמה. אנחנו אף פעם לא לוקחים דוגמה מעבדים, גם לא מעבדים משוחרים. יבוא מישהו מהג'ונגל, לא נראה אותו בתור דוגמה. אבל כאשר יש זהב, כאשר העולם פתאום רואה, זה לא עבדים רגילים, תראו, הם יש להם את כל הראש של מצרים, מבינים שיש פה משהו מיוחד. אומר הרב קוק, אז חזר להיות אור לגויים, ולכן השם אומר את זה לאברהם, כי אברהם כל תפקידו הוא להיות אור לגויים, אב המון גויים. וכשהוא שומע שבני ישראל יורדים למצרים, הוא חושב זהו נגמר, הם לא יהיו יותר אור לגויים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הם יצאו עם כסף, עם זהב, העולם יבין שיש פה אנשים מיוחדים, הם ימשיכו להיות אור לגויים. והסבר שלישי, הם היו צריכים מיד להיכנס לארץ ישראל. זה עוד היה לפני חטא הם הרגלים. יוצאים ממצרים כדי להיכנס לארץ ישראל. בארץ ישראל צריך לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש. צריך להקים מדינה, צריך להקים חברה. צריך זהב. לכן השם נותן זהב. אבל בני ישראל לקחו את זה לא נכון, בדיוק כמו שדיברנו על עצי השיטה לפני שבועיים. לכן אומר משה רבינו, אתה גרמת, את תסלח, והשם סלח. אבל עם מסרים מאוד גדולים, עם מסר של חשיבות של עמל התורה, לכן זה נמצא בסוף התורה, עם מסר של קידוש החומר, עם מסר שהתפקיד שלנו להיות אור לגויים ולהקים ממלכת כהנים וגוי קדוש פה בארץ ישראל. יהי רצון שבעבודה שלנו, בזה שנהיה אנשים גדולים ונשפיע ונקרין, באמת נזכה להגיע לדברים האלה. נהפוך את כל מי שיושב פה בארץ ובמדינה לאור לגויים. נקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכך נמלא את שליחותנו בעזרת השם בעולם הזה, ועל ידי זה נזכה לעולם הבא.
בעצם מה שהרב אומר זה שמתוך חטא העגל הייתה להיות שונה בגלל שהם לא...